שלום, שלום, ברוכים הבאים לשיעור השבועי, כאן סיוון רב מאיר, כיף לחזור, התחלנו בשבוע שעבר מבראשית, ואנחנו מתחילים היום את פרשת נוח, שיעור אחר, פורמט אחר, שיעור שהתחיל בירושלים, נדד למנהטן, וחזר לפורמט הזה של זום, של פייסבוק, של יוטיוב, נודה בקצרה לשותפים שלנו, ונצלול לתוך המבול, תודה לאגף לתרבות יהודית, לרב איטיאל בר לוי, ליפה פרנס, תודה לעיריית ירושלים, חגית משה, משה ליאון, תודה לקרן דניאלי, מוטי זוננפלד, נוח טוניק, תודה למזרחי, לג'וני, לאלישבע, ולכל אנשי התנועה, שככה מתפעלים גם הם כל האנשים האלה את החזרה של השיעור בפורמט המוזר הזה. הלוואי שנוכל להיפגש בקרוב ומקרוב, אבל התורה היא אותה תורה בריחוק, אנחנו משתדלים לשמור על קירוב איתה. כמה הקדשות, והפינה הזו, כן, גם היא חזרה לחיים, אפשר לשלוח ולבקש להקדיש את הדברים. השיעור מוקדש לרפואת איתי חי בן שרה, אברהם בן אסתר, יהושע ברוך בן הטי, ולעילוי נשמת עזריה אלעזר בן ברכה, שמעון סמיון בן יפה משייב, ויוטה לאה בת הדסה אסתר. שלחו לנו מהיומן של יוטה, איך היא הייתה מסמנת לעצמה שיעורים והרצאות כדי לעקוב אחרי השיעור הזה, אז הדברים מוקדשים גם לעילוי נשמתה, כמובן לרפואתם של כל חולי הקורונה בעולם, ולעצירת המגפה האיומה שאנחנו בתוכה. יש אולי קצת הקבלה, ניגע בזה עוד מעט, בין הטלטלה הזו לבין הטלטלה של העולם בפרשת השבוע, המבול, עולם אחר אחרי המבול, האם גם אחרי הקורונה, נראה עולם אחר לגמרי, עוד מעט ניגע בזה. נעשה היום משהו מעניין, אני חושבת, ננסה להקיף 2,000 שנה. 2,000 שנה בשיעור ככה של 45 דקות. פרשות בראשית ונוח מריצות אותנו על פני 2,000 שנה, מהבריאה ועד אברהם אבינו. התורה רצה על פני כל תולדות האנושות, והופ, היא עוצרת. זה מאוד מעניין, המבנה הזה של התורה שלנו. היא בנויה כך שהיא לא מתארת מה קרה. היא מתעכבת על מה שחשוב לה. הרי בעצם הרבה עמים עלו וירדו, ממלכות, מלחמות, אבל הופ, סטופ. עכשיו אברהם הוא מכניס אורחים לאוהל. הרבה דברים קרו בחדשות, בכותרות, אבל רגע, עצור. רבקה, עכשיו היא משקה את הגמלים. על זה הפוקוס. זאת הכותרת הראשית בתורה. כלומר, יש פה איזו תפיסת עולם שמחנכת אותנו הרבה מאוד פעמים לשים לב לפרטים הקטנים, לסיפורים הקטנים, לאנשים הקטנים. התורה לא מתיימרת לסכם, ולכן זה מצחיק שאומרים, לא, היא לא ספר מדע. ברור שהיא לא ספר מדע. היא לא ספר גיאוגרפיה, היא לא ספר היסטוריה. היא תורה. תורה מלשון הוראה, מלשון להורות לנו. וזה תפקידה, היא לא מתעכבת על העולם, היא מתעכבת על האדם ועל ההתנהגות שלו ועל מה שצריך לציין לשבח או לגנאי, כאן פתאום היא קוראת לנו להתבונן. מה שנעשה היום זה זום אאוט. ננסה להקיף את פרשות בראשית ונוח, את 2,000 שנה הראשונות של האנושות, במעוף הציפור, בהתבוננות מלמעלה. נעשה זאת בעזרת הפרשנות הנפלאה של הרב, הפרופסור, הלורד, יונתן זקס. בימים אלה פורסם משרדו של הרב זקס, הוציא הודעה רשמית לצערנו, שהרב חולה בסרטן, ואת הזמן הקרוב הוא יקדיש פחות להרצאות ועבודה שוטפת, לטיפולים, למלחמה, למאבק. אז גם אנחנו את הדברים נקדיש לרפואת הרב יעקב צבי בן ליבה, ונלך בעקבותיו, כי המבנה, אני אוסיף הרבה סיפורים ועוד אנקדוטות, אבל המבנה שבו נלך, המבנה שהוא קורא לו 4 דרמות, 4 דרמות מטלטלות, זה מבנה שהוא בעצם בנה, כתב, ראה בפרשות. וזה מדהים, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, מכירים אותם מהגן. ובכל זאת הוא מצליח לבנות פה איזה פאזל מרתק, מעורר מחשבה, ובעיקר מאוד מאוד רלוונטי לחיים שלנו עכשיו. אז המבנה הזה בעצם לוקח את 4 הסיפורים המרכזיים של בראשית ושמות. אנחנו נדבר על אדם וחווה, גירוש מגן עדן, קין והבל, הרצח הראשון. נדבר על נוח, על המבול, על הטבע, כל הסיפור הזה, ונדבר על מגדל בבל. לכאורה, אולי יש הרבה אנשים שמחבים בזעם את הפייסבוק, וגם רוצים את הכסף בחזרה. מה היא רוצה? זה סיפורים מהגן, אנחנו מכירים, נכון. לא דומה סיפור בגיל 3 לסיפור בגיל 30 או בגיל 60, והסיפורים האלה מוכרים לנו ברמת הפרטים. מה עוד הם אומרים לנו? חוץ מהאינפורמציה, אוקיי, היה מבול, הייתה טבע. חוץ מזה, למרות שגם בגיל צעיר אפשר ללמד המון, כמה הגננות חסרות לנו עכשיו, כמה אנחנו רוצים גננות ומורות ומורים שילמדו את ילדינו. אבל בכל גיל אפשר, אני חושבת, להעמיק ולראות עוד קצת מה הסיפורים האלה אומרים לנו. ושוב, פה יש איזה פאזל מדהים. הרב זקס טוען שכל חטא כזה, כל פישול כזה, דיברנו על 4, כל אירוע, הוא שלב חדש בהבשלה של האנושות. כלומר, זה לא רק כרונולוגי, 1, 2, 3, 4. תדמיינו מדרגות, 1, 2, 3, 4, זה עולה. יש פה איזו עלייה מוסרית, רוחנית, ואנחנו 4 מערכות של הדרמה ההיסטורית הזאת, שהיא גם אקטואליה, היא לא רק היסטוריה, הוראה לדורות. אז בואו נראה אחרי הרבה פעמים שקראנו את הסיפורים האלה, נגלה אותם במבט חדש. מערכה ראשונה במחזה, העולם נפתח, תחשבו, מסך התיאטרון נפתח, ועל הבמה עולים אדם וחווה. פרשת בראשית, שבוע שעבר, העולם כולו נברא, חדש, טרי מהניילון, והפסוקים כל כך חגיגיים, כל כך יפים, כל כך מבשרים תקווה, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. מה בולט פה? מאוד מעניין. למי שקורא את הקריאה, את הקריאה היותר מוקפדת בין השורות, בין השיטין, על כל דבר בבריאה, אלוקים וירא אלוקים כי טוב. זה טוב וזה טוב, השמיים והמים, העצים, הג'וקים והנמלים, הכוכבים, הכל וירא אלוקים כי טוב. יום שלישי, היום, זה פעמיים כי טוב. על האדם לא נאמר כי טוב, גם לא נאמר כי רע. האדם יכתוב על עצמו האם כי טוב או האם כי רע. האדם מקבל את המתנה ושמה הבחירה החופשית. ולצערנו במבחן הראשון, האדם נכשל. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אמה ויאכל. מה אנחנו רואים פה? דיברנו בשבוע שעבר ולא ניכנס שוב לשאלות הגדולות, למה הם אכלו ומה, וכל הדיאלוג עם הנחש, והפיתוי והיצר הרע, אפשר להרחיב. מה שאנחנו רואים פה זה בעיה של אחריות. אחרי החטא קורה דבר אולי אפילו יותר אגום מהחטא. אלוקים שואל, מגיע, מציע איזה שיח, טעיתם, רוצים לתקן? האדם הראשון לא מסוגל אפילו לקחת אחריות על מה שהוא עשה. זה לא שהוא מתנצל, זה לא שהוא טעה, סליחה, מה שנקרא, אני אשלם את הכנס. כן, היום היו עושים בטח קריקטורה של פרשת שבוע, הם עומדים ככה ליד עץ הדעת, ואומרים, אני אשלם עם בועת קומיקס, אני אשלם את הכנס. טוב, אין זמן לעשות כאלה קריקטורות, כל הקריקטורות זה נגד חרדים בתקופה הזאת, אבל בכל מקרה, הנקודה המרכזית היא שהאדם אפילו לא לוקח אחריות על מעשהו, וזה הכישלון, זאת הטרגדיה מספר אחת. במערכה הראשונה, אנחנו כושלים בלקחת אחריות אישית, בכלל בלהבין שעשיתי משהו רע. תראו איזה פסוקים עצובים. וישמעו את כל השם אלוקים, מתהלך בגן לרוח היום, והתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוקים בתוך עץ הגן. מכירים ילדים שמתחבאים וחושבים שלא רואים אותם? זה עובר באיזה גיל, מעניין מתי זה עובר. אני בתור ילדה התחבאתי, יו, קוקו, לא רואים אותי, אבא לא רואה אותי, אני מאחורי השמיכה, אני מאחורי השולחן, נו באמת. תגיד לי, אדם הראשון, אתה באמת חושב שכמו שהבת שלי מתחבא מאחורי כיסא, אתה תתחבא מאחורי עץ ואלוקים לא יראה אותך? הוא פשוט התבייש. הוא לא היה מסוגל לעמוד, לא מול אלוקים, בעצם גם לא מול עצמו, מול החטא. הוא רוצה להיעלם, הוא רוצה להיעלם. ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו, אייכה, זה לא איפה אתה. אני לא צריך לנצדיק, אני לא צריך ווייז, אל תשלח לי נקודה, מיקום, אני יודע איפה אתה בדיוק. אני שואל אייכה, איפה אתה בעולם הזה? נבראת רק לפני כמה שעות, מי אתה ומה אתה? מה הציפיות שלך? איפה אתה נמצא? למה התבלבלת? אתה מבין מה עשית בכלל? מה קורה כאן? אומר האדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי, מייסד תנועת חב"ד, אומר האדמור הזקן, בכל רגע הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, אייכה? גם עכשיו. השאלה הזו מהדהדת. מהעצים של גן עדן ועד היום, יום שלישי, ב' בחשוון, ישראל, תשפ"א. אייכה? זו השאלה שאלוקים שואל את ברואיו. מי אתה? איפה אתה? מה נהיה איתך? מה נסגר איתך? לצערנו, האדם לא עונה לשאלה הפתוחה הזו בדרך הנכונה. והוא מסיר אחריות, זורק מעליו אפילו את היכולת להגיד, עשיתי נכון, אני לוקח אחריות אישית. ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. ויאמר השם אלוקים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר הנחש, הישיעני ואוכל. כל אחד לוקח בעצם את האחריות ומגלגל אותה הלאה. זה לא אני, זה היא, אומר האדם, בעצם זה גם אתה כי בראת אותה, והאישה אומרת זה הוא, זה הנחש. אפס אחריות אישית. עד היום אנחנו מתמודדים בבעיה הזאת. זריקת אחריות, אצל ילדינו, גם אצלנו. אנחנו בכלל מתכחשים. אני עשיתי משהו לא בסדר, אני מוכן לעשות הכל, רק לא להודות שחטאתי. הייתי הרבה שנים כתבת לעיני משפט בחדשות, ופעם אחר פעם נדהמתי לראות אנשים מול השופטים. שמענו עדויות, שמענו חקירות נגדיות, כבר יש הרשעה, ברור מה עשית, ועדיין הם לא מסוגלים לקבל אחריות אישית. הם יספרו לכם סיפורים מפה ועד גן עדן. לא עשו לי, אכלו לי, שתו לי. לא, זה לא הוא, זה אני, רודפים אותי. עכשיו, היכולת להגיד, אני טעיתי, אני לוקח אחריות, היא, אומרת זה גם הרב קוק, היא השורש של הכל. החטא הראשון של האנושות. אפשר להגיד, זה הסחפות אחרי הנחש, הסחפות אחרי לחץ חברתי, חברים, טרנדים, השפעה סביבתית, כולם עושים. זה לא אני, זה הוא, בגללו, לא בגללי. אני בכלל לא בריאה עצמאית בפני עצמי. הרגע נבראתי בצלם אלוקים, וואלה, שכחתי. הרב קוק בספרו אורות הקודש, יש לו קטע שנקרא, בקשת האני העצמי. הוא אומר שזאת בדיוק הבעיה שלנו. לחיות חיים נאמנים למי שאנחנו. אני חושבת שעידן הרשתות, שמעתי את זה מזה, פסיכולוגית לאחרונה, היא אמרה שגיל ההתבגרות הוא נהיה גיל כפול. לכל נער, נערה, יש את האופי שלו, ויש את האופי הדיגיטלי. לפעמים היא אומרת, זה ממש פיצול אישיות. אתה מנהל חיים כפולים, אתה ככה בחיים אמיתיים, ברשתות אתה לפעמים אפילו הפוך, ככל שאתה יותר ביישן ומתבייש, פתאום אתה תוקפני, פתאום אתה המון לא פשוט להיות נאמן לעצמנו. ויש משפט כזה, תהיה עצמך, כי כל האחרים כבר דפוסים. אבל בלשון יותר הרב קוקית, נגיד את זה כך. מה חטא האדם הראשון, אומר הרב קוק, שווה להשקיע. זה לשון ככה גבוהה, הרב קוק, אבל שווה להשקיע. חטא האדם הראשון, אומר לנו הרב קוק, שנתנקר, התנקר, יש לו ניקור לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש. כן, הנחש מנהל אותו, ולא הוא. ואיבד את עצמו. לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת אייקה. זה תפקידנו, לדעת להשיב שאלה ברורה לשאלה הזו, אייקה. מפני שלא ידע נפשו, לא הכיר את עצמו, מפני שהעניות האמיתית נאבדה ממנו. ביטוי מדהים של הרב קוק לא כל כך תפס, לא שמעתי מישהו אומר בימינו עניות, אני, לא בעין עניות, אלא א' נ' י' ו' ת', העניות שלו, כן, היכולת העני שלו, כן, מעבר למילה העברית המרתקת, יש פה איזו קביעה, אתה נסחף, אתה שוכח מי אתה ומה אתה, רק לפני כמה פסוקים, רק הרגע אמרו עליך, עליך, על נזר הבריאה, ועברה אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אופ, שכחנו. פרח מזיכרוני, מה שנקרא. והרב קוק ממשיך, ובעצם אומר, בזה תלויה כל הגאולה. מי שרוצה לתקן את העולם כולו ואת עצמו, קודם כל החיבור הפנימי העמוק למי אני, מה שליחותי, ביטחון עצמי פנימי ולא חיצוני, משהו שתלוי בי, ערכים שהם כאן בפנים, לא נעים ברוח, לא כל בוקר לבדוק מה קורה בפיד, מה אומרים החבר'ה, מה קורה בתקשורת, מה עכשיו נכון, לא להחליף ערכים בהתאם לעונה. זה נורא קשה. יש לנו בת, חברים של חברים, שהבת שלהם מתחילת הקורונה ממש באורות, ממש בשמחה, ואף אחד לא מבין. כל העולם בדיכאון, כל אחד עם הדכדוך שלו, והיא ממש ממש חיוך, החיים ככה, צבל על חיה עם החיוך בררו ההורים. וגילו שעד הקורונה, כל ערב החברות יוצאות, מבלות בכיתה, היא לא מוזמנת, במעלות, מתייגות, והיא רואה, והלב שלה נשבר, היא לא. ופתאום מתחילת הקורונה, נחשו מה? כלום. כולם תקועים בין המטבח לסלון, איזה סטורים יעלו, לאיזה הופעה הם ילכו, לאיזה מסעדה הם ילכו ביחד, כלום. וזה קיבלה כל כך את שריר הקנאה הזה, את הרצון, את גם אני, גם אני, גם אני, שמרגישה מדהים, כולם בבית. נגמר, נטרלו לי את הגורם הזה שככה הציס אותי והפריע לי. כמובן זה לא בסדר, שהן לא מזמינות ושהיא ככה, אבל שוב, האדם, לא אכפת לי מי הלך לאן, מי יצא עם מי, כמה לייקים יש לו הוא, מי ניצח במה. יש לי את אותה עניות באלף, ואומר לנו הרב קוק, זה המפתח להכל. שוב, מילים יפהפיות שלו, בואו תראו. הוא כותב כך, כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, הכל נעשה מעורבב ומסופק. הכל זה כזה בספק, כן, לא. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, והתשובה הראשית, מהי התשובה? שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו. משם הוא מיד ישוב אל האלוקים, אל נשמת כל הנשמות. הרי אם אתה קשור לנשמה שלך, אתה קשור לבורא הנשמות, הוא נתן לך אותה, כן? אז מפה הוא אומר, הרב קוק, זה לא רק האדם הפרטי. דבר זה נוהג, בין באיש יחידי, בין בעם שלם, בין בכל האנושיות, בין בתיקון כל ההוויה כולה, שקלקולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. אנחנו שוכחים את עצמנו. זאת הקריאה הגדולה של הרב קוק. כל תפיסתו, אם אפשר לסכם בשטחיות, אני לא מומחית, אבל הקריאה לחזור לעצמנו, לעם ישראל, למי הוא אמור להיות, אל המקוריות, אל מי שאנחנו צריכים להיות. זאת קריאה שמהדהדת מגן העדן בעץ עד לרגע זה. קאט. נגמרה המערכה הראשונה. גילינו כמה בעייתי לקחת אחריות אישית. אנחנו מרימים מסך, מחליפים וממשיכים למערכה הבאה. יש פה שיפור. החטא הבא יעלה אותנו ברמה. כבר תהיה פה אחריות אישית, מיד תראו, אבל אנחנו עוברים לבעיה הבאה. אחריות מוסרית. כל חטא הוא קצת יותר גבוה. אדם וחווה, כידוע, נולדים להם קין והבל, ופה יש מלחמת אחים. לא סתם ביטוי, מלחמת אחים, כי מישהו קילל מישהו בטוויטר. מלחמת אחים אשכרה, הם אחים ביולוגיים, אח על מלא מה שנקרא, אחים אחד של השני, וקין רוצח את הבל. בכלל, התורה לא עושה לנו הנחות. היה נורא נחמד אם היה ככה מתואר רק האדם הראשון, והשבת הראשונה, והבריאה, על ההתחלה בפרצוף, גם הרצח הראשון, והחטא הראשון, והכל. ויהי מקץ ימים. אנחנו מכירים את הרקע לסיפור, ובכל זאת, ויהי מקץ ימים. ויבא קין מפרי האדמה, מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן, וישה השם אל הבל ואל מנחתו. המנחה של הבל היא עדיפה. ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד, ויפלו פניו. ואומר השם אל קין, פה הוא בעצם מתחיל איתו בשיחה, למה חרה לך, ולמה נפלו פניך? הלואים תטיב, סט, ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. בואו רגע נראה את זה כהמשך לסיפור הקודם. בעצם, הרגע קראנו על ההורים שלהם, נכון? קדוש ברוך הוא כאילו בא לדור הבא ומתחנן. חבר'ה, לכן יש לכם בחירה חופשית. אתה מושל בו, אתה תמשול בו. נכון שאין לך תשוקתו, אבל תקשיב, אתה תמשול בו. אתה יכול להתגבר. קין, אני מתחנן, אל תיגע בעץ הדעת, או אל תרצח את הבל. אני מתחנן, אתה מחליט. קין, לצערנו, נכשל, אבל בואו שימו לב לניואנס פה, יש פה איזו התפתחות. ואומר קין אל הבל, אחיו, והיא ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו וירגהו. זה אחד הפסוקים התמוהים. בעצם, תקראו אותו רגע שוב, כן? ויאמר קין אל הבל אחיו, מה? מה הוא אומר לו? והיא ביותם בשדה, אוקיי? ויקום קין אל הבל אחיו וירגהו. סליחה? מה הוא אמר לו? על מה הם רבו? על מה התקוטטו? מי אמר מהו ואיזה הקשר? מעניין שעד היום, כשאנחנו מטפלים ברצח בחברה, יורדים לרזולוציות. מי אמר למי? מי אמר למי ובאיזה הקשר? מה קרה? רצח על רקע פלילי. זה הכנופיה הזאת, הם עבריינים. רצח על רקע לאומני, טרור. רצח על רקע רומנטי, זה ההגדרה הכי איומה. רק היום נרצחו לצערנו שתי נשים במדינת ישראל על ידי בני זוגן. אסון נורא. מציאות בלתי מתקבלת על הדעת, אבל הנה, מי קין והבל? עד למהדורת החדשות של היום, רצח הוא רצח הוא רצח. אל תגיד לי על רקע. התורה לא מוכנה להגיד. ויאמר קין אל הבל אחיו, אז ככה, אז פה, אז שם, אז תן לי, אז לך, אז פה. לא משנה, לא אכפת לי. אין פה הסברים, אין פה נימוקים, אין פה הצטדקויות ותירוצים. אין הצדקה לרצח. מה שקורה, שוב, היצר הניצח, כן? שלא תחשבו, לצערנו שוב. אבל יש פה שיפור גדול. ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך. ויאמר, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. אני יודע שעשיתי את זה. אני כבר אדם בפני עצמי. אני לוקח אחריות אישית. אבל מה הבעיה? אני לא לוקח אחריות מוסרית. כלומר, כן, עשיתי, זה אני, אבל, זה לא בסדר מה שאומר אחי אנוכי? כאילו, אני אגיד לבן שלי, מה לקחת העוגיות? אסור? לא, כאילו, אתה רצחת נשמה. אתה מגיב כאילו, הרסת לו מגדל בלגו. לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, מה זה קשור עליי? הרגתי אותו. בא לי. קינטי, קורבן, כל ההסברים. שוב, ההסברים לא מופיעים פה. קין בעצם אומר, התחשק לי. קין אומר שאין שום הבדל בין אני יכול לבין מותר לי. וכל הכוח של תרבות זה לשים גבול בין אני יכול לבין מותר לי. אתה יכול הכל. אתה יכול לצאת עכשיו לרחוב להרביץ לאנשים, אבל אתה לא עושה. למה? כי כן שומר אחי אנוכי. כן. התשובה לשאלה של קין היא כן, אתה שומר אחיך. אתה לא רוצה סתם את הזולת. אחריות מוסרית. לא רק אחריות אישית. טוב עשיתי, יאללה ביי. אחריות מוסרית, אתה לא פוגע ככה באף אחד. אני כאילו אומרת את זה וזה כל כך ברור מאליו, אבל הנה, נתנו דוגמאות רק מהיום, זה עדיין לא ברור. והקריאה הזו מהדהדת, שוב, זה משפטים מכוננים, הקריאה שאנחנו רואים, ויומר, השם אומר לקין, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. מה עשית, קין? אז אתה לוקח אחריות אישית, אבל איפה האחריות המוסרית שלך? כל דמי אחיך זה אומר, כל מי שהיה יכול להיוולד ממנו, רצחת אדם, הרגת העולם שלם, ילדיו, נכדיו, ניניו, עד סוף כל הדורות, רצחת נשמה, איזה צועק אליי מן האדמה. הרגת את כל הפוטנציאל שהיה יכול לצמוח ממנו. אתה מבין בכלל מה עשית? יש לך אחריות מוסרית כלפי הזולת. אדם וחווה מיירו להתחבא, ניסו להדחיק, השליחו את האשמה, הם לא עמדו בפני השם, הם לא לקחו אחריות. אין עם מי לדבר בכלל, נו באמת, אין פה עם מי לדבר. קין לא מכחיש. הוא אפילו מצטער בהמשך. עוד מעט יופיע פסוק, ויאמר קין אל השם, גדול עווני מנשוא. את זה אבא ואמא שלו לא אומרים. אדם וחווה לא אומרים. קין אומר, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד קין, הוא מדבר איתו, יש פה התפתחות. מה ההתפתחות הגדולה? אם אני לוקח אחריות, אני גם יכול לתקן. אם אני מודה, אני יכול גם לעשות תשובה. אדם וחווה לא מסופר לנו שעשו תשובה, מסופר שהם למדו את זה מקין. כלומר, קין מחדש את הרעיון הזה ומלמד. אומר לנו המדרש דבר מדהים. אחרי שקין לקח אחריות מוסרית, אז הוא עכשיו תקן, יש עם מי לעבוד, יש עם מי לדבר. הוא מכיר, הוא מודע למעשיו. הנאשם מודע למעשיו. עכשיו בוא נראה. פגש בו אדם הראשון, אבא פוגש את הבן שלו. אמר לו, מה נעשה בדינך? כן, מה קרה לך? אמר לו קין, עשיתי תשובה ונתפשרתי. התחיל אדם הראשון מטפח על פניו, בלשוננו זה ככה, תפוק את הראש בקיר, לתת לעצמך כפה. מה עשיתי? התחיל אדם הראשון מטפח על פניו ואומר, כך היא כוחת של תשובה ואני לא הייתי יודע. וואו, איזה חידוש עצום, קין. אפשר גם לחזור, לצער, לתקן. אם לוקחים אחריות, אפשר. אם לא, אז לא. אחד השלבים של התשובה, דרך אגב, לפי הרמב״ם, זה וידוי. וידוי, לכן זה כל כך כאב לי באותם משפטים שסיכרתי, בתור כתבת לעני משפט. בן אדם אפילו לוקח אחריות, אז בטח שלא מצטער, ובטח שלא יכול לתקן, ובטח שלא יעשה תשובה, כי הכל הוא עודף, עודף, עודף. אז הלוואי שלפחות נעלה לרמה של קין. ניקח אחריות, נתקן, נוכל לשפר. אחריות מוסרית, בעיניי, אולי הכותרת של הקורונה. קוראים לזה COVID-19, זה מצחיק. כשאני מדברת בארץ, קורונה. מדברת עם חול, COVID-19. האם הייתי צריכה לתת לנגיף הזה שם, זה אחריות מוסרית אחד כלפי השני. בעצם, השומר הכי אנוכי, הקורונה אומרת, ועוד איך שומר הכי אנוכי. אתה נזהר לא להידבק, אבל אתה בעיקר נזהר לא להדביק. חליל האדם עם מחלות רקע, אדם מבוגר, אתה תדביק מישהו והוא ידביק אדם מבוגר, אתה תתקרב, כמה יש באמצעים הפשוטים האלה ממש יכולת לתקן את כל החטאים האלה של ספר בראשית. האנושות קיבלה הזדמנות להראות אחריות מוסרית, להראות, הייתי אומרת, שאכפת לנו, וזה בצורה כל כך כאילו, הייתי אומרת, קלה, רק לשטוף ידיים, רק לא תתחבק, רק לשמור על סבא וסבתא. בפעם הראשונה בעצם, אני חושבת בהיסטוריה, אנחנו בכל שנייה, הרי תמיד אומרים, יש מצוות עשה שצריך לעשות כל הזמן, לחשוב על השם, על אחדות השם, על גדלות השם, בסדר, זה די, בוא נגיד, קשה לרובנו. והנה קיבלנו פה הזדמנות, כל הזמן לשמור על חיי כל הסביבה, וכמה כל אחד משפיע, וכמה כל אחד יכול לטוב או לרע, להציל חיים או חלילה להרוס חיים. אני מתלבטת בתקשורת אם לעשות כתבות על אנשים שהדביקו אנשים. יש מקרים כאלה, אני מכירה, יש לנו גם ידידים קרובים. בן אדם שיודע מי ידביק אותו. בא לבית כנסת, עוד שהיה מותר בית כנסת, עם תסמינים. גננת מורה הרגישו לו טוב, יצאו, זה. ילד יצא לגן, הורים ידעו שיש כל מיני... יאללה, נו, אין, חבר'ה, זה להחמיר בפיקוח נפש. אנחנו לא רוצים חלילה להיות, כן, אני לא רוצה להגיד רוצחים, אבל... יצא השבוע סרטון מאוד יפה. אנחנו, יש לנו חידוש לאור זה שאנחנו באולפן ביתי, אז גם נראה קטעי וידאו. אז יצא סרטון שאני רוצה שנראה. זה באמת ההזדמנות להודות לגרובייס הפקות. נמצאתי טיפו דיני גרובייס, יחד איתה אנחנו ככה עושים את המשדר הזה, אז עוד מעט נראה את הקטע. שכחתי אגב עוד דבר להגיד לכם בהתחלה, מאיפה אתם צופים בנו. אמנם רבים כבר מספרים לנו שהם צופים מניו יורק וממצפה נטופה ומקיבוץ סעד ומ... סדרות, ומאוקיי, כיף מאוד, ומקנדה, אז אפשר, זה הזמן לספר בצורה מסודרת מאיפה אתם צופים. בכלל הערות ותובנות, זה גם הזמן, אני קוראת תוך כדי, גם מפלאי הקורונה, זה לא הרצאה שאני על הבמה ואתם בקהל, אפשר תוך כדי להגיב, להעיר, אני אשמח לצטט אתכם, אבל קטע הוידאו שנראה, נוגע בדיוק בנקודה הזאת, האחריות המוסרית. זה קטע של אנשים קשישים, גם, זה מעליב, הקורונה, מגיל 60 פלוס, אתה כבר איזה אוכלוסיית סיכון. האנשים הכי חיוניים, הכי פעילים, כן, ההורים שלי, לא, אתה אוכלוסיית סיכון, אתה 60 פלוס. וכמובן, כל מיני אנשים מחלות רקע, גם קלות, שמסתגרים. וסרטון שהוציאו קבוצת אנשים כזאת, פרצופים מאוד מוכרים מכל התחומים, שמבקשים מכולנו לשמור עליהם. אנחנו צריכים אותם, אנחנו אוהבים אותם, יש להם עוד הרבה שנים לתרום לנו. בואו נראה ביחד קטע קטן. הנה.
אנחנו, הדור הוותיק, מרגישים ששכחתם אותנו.
קבוצת סיכון אתם מכנים אותנו.
נכנסתם לכולם מחלות רקע.
גם ככה תמותו, אתם אומרים.
אז תרגיעו, חברים. בבקשה, תרגיעו.
היינו פה לפני קום המדינה.
עברנו מלחמות, נעבור גם את זה.
אז זו רק טעימה מהמסר הזה של האוכלוסייה המבוגרת. זה מעניין, אגב. אנחנו צריכים אותם, כלומר, אנחנו צריכים את המנוסים בחברה שלנו, את בעלי הניסיון והוותק. ראיתי איזושהי פרשנות שאדם וחווה חטאו, אחת מהסיבות זה, כי מה לא היה להם? היה להם הכל, גן עדן. לא היה להם הורים. לא היה להם דור קודם, אבא שלי, אמא שלי, אבא, מה אתה אומר? לא היה להם דמות דיוקן של הדור הקודם. אז לנו יש, ואנחנו רוצים לעוד הרבה שנים לשמור על הדור הבא. נמשיך, לא לפני שנברך באמת את כל צופנו מאילת, מירוחה, מכפר אורנים, מבסיס תל נוף, אלן, חבר'ה, ממושב אביטל, כמובן שטרסבורג, אוקיי, יש לנו בינתיים שטרסבורג לוקח במקום האקזוטי, כל הכבוד לאשדוד וכפר סבא, אבל בואו ננסה עד סוף השיעור למצוא את המקום האקזוטי ביותר שממנו אנחנו, שבו אנחנו נצפים הלילה. בואו נמשיך. דיברנו, חזרה קצרה, אחריות אישית אדם וחווה, אחריות מוסרית קין. אנחנו בעקבות הפרשנות של הרב זקס ממשיכים, מערכה שלישית. מערכה שלישית, נוח. והסיפור של נוח הוא אחריות קולקטיבית. זה כבר לא רק אני ואחי. כל האנושות היא אחים. יש לנו אחווה, יש לנו אחריות כלפי, הייתי אומרת, האנושות כולה. סתם שימו לב, התורה רצה, רצף של שמות, דור אחרי דור אחרי דור, 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 אופ, סטופ, נוח. פה קורה משהו. זה מה שהמבנה הזה שתיארנו בהתחלה. היא רצה ומתי שהיא עושה פאוז, קורה משהו, אירוע. נוח מעורר הרבה מאוד תקוות כשהוא עולה על בימת ההיסטוריה. זה ינחמנו, כך אבא שלו אומר, כשנותן לו את שמו, ויקרא את שמו נוח לאמור, זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר הררה השם. כלומר, אנחנו כבר מרגישים איזה כללה, מרגישים, הייתי אומרת, שמשהו פה לא הולך, העסק לא מתפקד. החטא הראשון גן עדן, קין רוצה אחרי תבל, האנושות חוטאת, המציאות של המבול היא בלתי נסבלת, חמאס, גנבות, חוסר נאמנות להכל, אין גבולות, אין גבולות בתוך המשפחה בין אדם לאשתו, אין גבולות בין אדם לרכוש של אחרים, גנבה, גזל, בוגדנות, שקרנות, חברה שבעצם אין בה גבולות. מה שצריך זה גבולות, וזה מה שתיבת נוח עושה, גבולות. מידות מאוד מאוד מדויקות, אורך ורוחב וגובה, פה הדלת, פה החלון, פה הזבל, קומות, מאוד מאוד מסודר. ובתוכה יש נוח, מנוחה. העולם צריך מנוחה, העולם צריך גבולות, וזה כדי שתהיה מנוחה, צריך גבולות. דווקא כשיש לנו גבולות, זה עושה מנוחה. זה מה שאבא של נוח מבקש. יש פה משהו ארור, הוא אומר את המילה הזאת, הררה, ארור, כל הגש הזה, כל הבלגן, הילד הקטן הזה, הוא יבוא לנו נחמה. הוא ינחמנו. בתוך העולם הוא יכניס קצת סדר, קצת שקט, קצת מנוחה. אבא של נוח לא זוכה לראות את זה. כל העולם הישן נמחה, נהרג, נמחק. הוא מפנה את עולמו לעידן חדש. וזה לוקח אותנו לפרשה שלנו, פרשת השבוע הזאת, נוח, שבת בבוקר נקרא בבתי הכנסת, או יותר נכון בגינות הציבוריות, את המילים האלה. ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. תחשבו מה אתם הייתם עושים מול כזאת הצרה, אוקיי? ונותן פה רמז. אלוקים אומר לנוח שכל אחד יחשוב מה הוא יגיד, מה הוא היה עושה. קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. ואני הנני מביא את המבול, מים על הארץ, לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגווע. והקימותי את בריתי איתך, ובאת אל התיבה, אתה ובניך, ואשתך ונשי בניך איתך. כנס לטבע נוח. מושג המשפחה אגב מופיע פה, אחרי קין והבל, אחרי אדם וחווה, פעם ראשונה שמושג המשפחה מופיע, חשוב ביותר, תיקון גדול לאנושות. ועדיין, חזל שואלים, וגם אנחנו נשאל, נוח, כל האנושות הולכת להיחרב. תגיד משהו, תצעק, תעשה. כל אדם פה, אם הוא היה שומע מאלוקים שיבוא מבול, אתם יודעים, האם הייתם נביאים, אולי בין באמת צופנו הרבים בארץ ובעולם, אם הייתם נביאים, והייתם מתבשרים על הקורונה לפני שהיא מתחילה. האם לא הייתם צועקים כלפי שמיה, מה שנקרא, זועקים? לא, קח את הגזרה הזאת, נציל את האנושות. עד היום 1,100,000 איש בעולם נפטרו מקורונה. לא, אם הייתם יודעים מבעוד מועד שהיא מגיעה, אם הייתם שומעים שהמבול מגיע, הייתם עושים המון כדי לתקן את דרכנו, כדי לשפר את האנושות, כדי להתכונן ולהיערך ולהציל, כדי לזעוק לאלוקים, לא, אל תיקח אותם, נעשה משהו. נוח עושה מה שאומרים לו. הוא צדיק בדורו, הוא בוודאי צדיק, אבל במובן מסוים הוא ממלא פקודות. נוח הוא לא אברהם, ולכן אנחנו לא אומרים נוח אבינו, אנחנו אומרים אברהם אבינו, כי אברהם זועק ומתפלל כשרוצים להחריב את סדום, כי אכפת לו והוא צועק. אנחנו קוראים למשה משה רבנו. אברהם הוא אבא שלנו, ומשה הוא הרב שלנו בגלל התכונות האלה. משה לא מוכן לוותר, לא על כבשה איזה שק קטן כשהוא רואה צון במקנה שלו, וכשהאלוקים רוצה להחריב את כל העם אחרי חטא העגל, להתחיל אנושות חדשה, רק ממשה יתחיל העם, הוא לא מסכים, והוא נלחם על הסליחה והמכילה, עד היום, בזכות זה, אנחנו ממשיכים את הסיפור הזה, לא התחילו אותו מחדש. נוח פה נכשל במבחן שקוראים לו אחריות קולקטיבית. דיברנו על אחריות אישית, עשיתי, דיברנו על אחריות מוסרית, כלפי האח, הזולת. אחריות קולקטיבית זה אומר, כל העולם תלוי גם בי. ואם אני יכול, אני משפיע ומשפר איפה שאני יכול. אני חייב קצת להקריב, לנסות, להתפלל, לתקן, להשפיע, ללמד, לחנך. לא ייתכן שאני אשמע כזאת בשורה רעה ורק אשמור על עצמי בטבע. זה מאיר באור חדש את הפסוקים שמתארים את נוח. על פניו זה נראה מצוין, אבל אולי בעצם בין השורות יש פה איזה ביקורת. תראו, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה. פתאום אני אומרת, רגע, רגע, תמיד זה מצוין לעשות בדיוק מה שאומרים, אבל רגע, למה לא התקוממת, התפללת? עד כמה אנחנו מתפללים על אחרים? אכפת לנו? עד כמה הלב פתוח למצוקות של הזולת? ועוד פעם, אחר כך, אחרי כל ההוראות על הטבע, עוד פעם, ויעש נוח ככל אשר ציווה הוא השם. נוח צריך להרחיב את מעגל האחריות. הוא לא עושה את זה. אחד הסימנים לכך, לצערנו הרב, זה שהמבול בסוף נקרא על שמו. הנביא ישעיהו בנבואתו אומר, וזה ביטוי ממש קשה, כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. מה? הוא קורא למבול מי נוח, חשבתי שמי נוח זה נוח הוא היחיד שניצל. אז באו בגללו, המבול, לא, נוח הוא צדיק היחיד. מי נוח? כאילו המבול בא, כן. יכולת לשנות את הגזרה, לא ביקשת רחמים על הדור, לא התחננת לבטל את הגזרה. 120 שנה הוא בונה טבע, ולא לא פוע, לא מתואר שהוא פועל מעבר לזה. אחריות קולקטיבית זה אומר שלפעמים אנחנו לא רק נחמדים, אלא גם אכפתים. צריך להגיד דברים נוקבים. צריך להיות אכפתי כלפי כל הדור כולו. היום, הלילה, ג' חשוון, יום פטירתו של הרב עובדיה יוסף, 7 שנים. אחד המשפטים שהיה נוהג להגיד הרבה מאוד לתלמידיו זה, אם הצלחתי משהו בתורה, זה כי היה אכפת לי שכולם ידעו תורה. כלומר, הצלחתי בתורה היא לא אגואיסטית. למדתי, למדתי, למדתי. כמה שעות הוא בזבז ללמד אנשים ברמה נמוכה ביותר, להנחיל תורה, להנגיש תורה, להעיב תורה בכל השכבות של העם. לעזוב את מגדל השן, את הפלפול, את הגאונות, להפך, אפילו לרדד במרכאות, כדי שלכולם תהיה טעימה, יהיה להם קשר. הוא אמר, אם הבנתי משהו, אם למדתי משהו, זה לא שזה מפריע. אם אני יוצא ללמד את העם בשדות, זה מפריע. הפוך, אכפת לי מהאחר, זה משפר גם את התורה שלי. יש לי אחריות קולקטיבית כלפי הכלל, כלפי החוץ. בזכות זה אני גם לומד יותר טוב. יש לנו אחריות כזו, אחד כלפי השני, שהיא בעיניי, שוב, אני חוזרת לקורונה, התקופה. הנגיף הזה לא מבדיל אם נדבקת בהפגנה או בחתונה, אם נדבקת בטיש או במסיבה. חשבתי על זה שבתחילת הנגיף, הוא ממש, אני חושבת שהוא היה צריך לאחד אותנו. אני לא מבינה איך הוא ככה מפלג אותנו, כי הוא בעצם, שוב, זה היה צריך להיות קרב משותף. אני זוכרת איזה יום שראיתי ידיעה על כמה בכירים במשטר האיראני שנדבקו בקורונה. אני כזה יופי, מצוין, מצוין, שתתעכב להם עוד יותר את תוכנית הגרעין, שכל מיני, מעולה, מעולה, כמה שיותר איראנים עם קורונה, מצוין, אני ככה מחייכת לעצמי על הידיעה, יופי, יופי. שעה אחר כך אני רואה נתונים של ארגון הבריאות העולמי, כמה אנשים בעולם כולו חלו בקורונה. וואי, אני רואה את המספר, וואו, מה זה? שמשמור. פתאום אני מבינה, רגע, האיראנים שעכשיו שמחת להם, הם גם בסטטיסטיקה העולמית כולה. כלומר, משהו פה בנגיף הזה, הוא כאילו מקפיא כל מיני מריבות מהעבר. אנחנו רוצים שהוא ייעלם, כי ברגע, שוב, הוא גלובלי. המדינות, גם מדינות שיצאו מזה, ניו זילנד, סין, הן סגורות לעולם. אנחנו רוצים יום אחד לחזור ולפתוח. אז חייבים לחסל את זה בכל העולם, אחרת נמשיך להדביק בין מדינות. הסיפור הוא אחריות קולקטיבית ברמה הגבוהה ביותר. כולם בשביל, באמת, באמת, מאבק משותף. לא היה דבר כזה שכל האנושות, כמעט שנה, עוסקת רק בנושא אחד. הכותרת הראשית בכל העולם היא אותה כותרת. לא, טוב, זה סיפור באפריקה. אל תשאלו שזה מגפה בספרד. לא, לא, לא. כולנו בסיפור הזה. הכותרת הראשית בכל השפות, בכל מבזקי החדשות. אני רוצה בהקשר הזה להראות עוד קטע. לא לפני שנבדוק קצת מאיפה אתם באמת. אוקיי. אז יש לנו פה את, תודה, באמת תודה על כל המחמאות. יש לנו פה צופה רבקה מביתר עילית, ברכות, היום ביתר עילית יצאה מאדום לכתום, אריה מקיבוץ חפציבה, ברוך את באריה, מהבוסטן בגולן, בוסטן גוזלן, מניו יורק ומשדמות מחולה. מה יותר אקזוטי, ניו יורק או שם... או, מאומן! מלכי צופה בנו באומן. אלן, מהשומרון, ממעלות, מזכרון יעקב, מניצן, מנטע, תשמעו, ראות, מושב הזורעים. אני אגיד לכם את האמת, ירוחם, זה רק עושה, כפר אורנים, זה רק עושה לי געגועים למקומות בארץ, לא הייתי של שנים, פעם, כאילו, לא, בעולם שהיה פעם, לפני המבול, כל המקומות האלה, היה כיף, ברעננה, ביבנה, אלן, שלום לכולם. טוב, אז באמת תודה, תודה לכל הצופים והמגיבים. אנחנו נראה קטע נוסף. אולי אני אפנה זה אפילו אזכיר עוד משהו על הרב עובדיה שוב, זה יום הפטירה, יצא לי לראות אותו באירועים. בתור כתבת תמיד חיפשתי כותרת. מה הוא אומר על דרי? מה הוא אומר על אישי? ממשלה, שרון, אולמרט, מה הוא אומר על ראש ממשלה? שבסדר, זה היה פן באישיותו, כן? זה לא שהוא היה אישיות א-פוליטית, בואו. אבל ראית תמיד שלב השיחות, לב הדרשות, אני הייתי בשיחה שלו באימנואל, בתקופה שעוד היה לו מסוקים, והוא היה עובר מקום למקום מסוק, הצרות, התעוררות גדולות. הדמעות באו כשהוא דיבר לא על הממשלה. אני זוכרת כזה שהוא ממש בכה. מיליון ילדים לא יודעים שמה ישראל. איך אנחנו ישנים בלילה? מיליון ילדים לא יודעים להגיד שמה ישראל. הבורות. זו הייתה המלחמה. המלחמה בבורות. הוא בכה. כי מיליון ילדים לא יודעים להגיד שמה ישראל. אנחנו רוצים אחריות קולקטיבית. כולם בשביל אחד אחד בשביל כולם. בימים האחרונים נפטר דדי בן עמי, זמר, יליד נהלל שהפך לאיש ברסלב. נפטר מקורונה לצערנו. החתן שלו, נשוי לבת שלו, אישי תורג'מן שמו, ספד לו. והמסר שאישי אמר בהלוויה, שהייתה הלוויה קטנטנה, אנחנו פה עכשיו נגדיל את הדברים, נגדיל את הקהל, מסר שלו דיבור בדיוק על זה, על אחריות קולקטיבית שכולנו לוקחים עכשיו, בלי חשבונות, בלי אבל הם, אבל בלפור, אבל החרדים, אבל הערבים, אבל ביבי, אבל... זה לא הזמן לזה. זה זמן לאחריות קולקטיבית. הנה תשמעו.
כשהוא ראה שיש קורונה, הוא לא טס לאומן. הוא אמר, הוא גזר על עצמו חצי שנה, כמעט לא יצא מהבית. ואנחנו יודעים, נאלצנו לראות שבאמת מה שקרה זה שעם הזמן קרה מה שקרה ויצא, ולא עלינו נדבש. וכולנו צריכים להתחזק בזה. לא להגיד, הם בלפור, הם שונאי חרדים, הם שונאי דתיים, הם שונאי שמאלנים, הם שונאי לא יודע מה. אנחנו, יש לנו את החובה שלנו להיות גם בשמחה, כמו שהוא היה, וגם לשמור על החיים שלנו, כמו שהוא שמר.
ישי תורג'מן, בהלוויה של חותנו, דדי בן עמי, זיכרונו לברכה, הלוואי שנפנים את הדברים, שיהיה לנו הרבה הרבה יותר אחריות קולקטיבית, הסיפור המוזר הזה, שכל כך, לי, אולי אני תמימה, היה לי כל כך ברור שאחרי שלוש מערכות בחירות, זוכרים את זה? עברנו שנה עם שלוש מערכות בחירות, עכשיו, וואו, נתלכד, הפוך. עכשיו אנחנו לדעתי יותר מפולגים ממה שהיינו במערכות הבחירות. ואז עוד שילמו לקמפיינרים כדי לסכסך בינינו. אז זה היה קמפיינים, ספינים, משלמים ליועצים. עכשיו זה חינם, אף אחד לא משלם. ממש לא ברור לי, ובאמת הפרשה היא קריאה לחזור לאחריות קולקטיבית. אז אוקיי, הייתה לנו אחריות אישית, אדם וחווה. אחריות מוסרית, קין, שרוצח את הבל. אחריות קולקטיבית, נוח והטבע. אגב, אנחנו בעצם מפסידים פה עיסוק בטבע. אני אגיד אולי כמה מילים, כי טבעת נוח זה הדבר שאנחנו צריכים עכשיו. בוא אל הטבע, ייכנס אל הטבע. טבע שהיא שבת, טבע שהיא משפחה, טבע שהיא תפילה, טבע שהיא לימוד, התבודדות, התבוננות. כל כך הרבה פרשנינו, אלפי שנים, מסבירים שאדם צריך טבעת נוח. ומתי אם לא עכשיו, בכזה מבול, אדם צריך טבע. אז אמנם אנחנו מדברים פה הערב על מסלול אחר, אבל אני ממש מפצירה בכם לקרוא את כל הפרשנויות שעוסקות באדם והטבע שהוא בונה לעצמו. כל אחד צריך לבנות לעצמו טבע, וגם לחשוב, שוב, איך הוא יוצא מהמבול. נוח ראה, חזל אומרים, שנוח ראה עולם בנוי, עולם חרב, עולם בנוי. ונוח היה נדיר בזה, שהוא ראה את העולם שלפני, בעצם אף אחד לא נשאר, כולם נמחו, וכל מי שאחרי כבר רק שמע סיפורים. כן, פעם היה עולם לפני המבול, אבל כל מי שנולד אחרי המבול, כבר לא ידע מה היה קודם. כל מי שהיה קודם, לא נמצא. רק לנוח יש פרספקטיבה וכוח לדבר על הלפני, על האמצע ועל האחרי. אמר רב עמיטל, רב יהודה עמיטל, שהיה גם ניצול שואה, ראש ישיבת הר עציון, הוא אמר, גם אני, הוא לקח את הביטוי הזה של חזל, עולם בנוי, חרב בנוי, ואמר, זה גם אני. אני ראיתי לפני השואה, הדור של ניצולי השואה, ראה עולם בנוי, ראה עולם חרב, שליש, זה אחד, אחד מבול, שליש מהעם היהודי הושמד, הובטח לנו שמבול מלא לא יהיה, אבל השמדה כזו, ועולם בנוי. כל מה שאנחנו בונים יחד בארץ ובעולם, אחרי השואה. אני ראיתי, אומר את זה הרב עמיטל, יש לי יותר פרספקטיבה. כבר ראיתי את העולם משתנה, זה מגדיל אותי. האם, אני אומרת בעדינות, גם אנחנו נהיה כאלה? האם אחרי הקורונה נאמר שראינו את העולם שלפני הקורונה, את העולם בחורבנו בקורונה, ואת העולם שאחריה? האם זה יהיה עולם אחר? במה הוא יהיה אחר? האם נתקן אותו? נלמד לקחים? שאלה, משאירה את זה בשאלה פתוחה בצד, אבל נראה לי שכן, אנחנו נספר לנכדים שלנו. טוב, הוא נולד הקורונה, מי שנולד עכשיו זה מטורף. תבדקו, ילדים בני 3-4, זה ממש מדהים. שנה מחייהם, הם רגילים שזה נקרא מבוגרים, ככה. עכשיו, זה כבר, רוב חייהם כבר החיים הבוגרים. בוא נגיד, עד גיל שנתיים לא כל כך קולטים. ילדים בני 3-4 כבר חושבים שזה העולם, שלא מחמקים את סבתא, שמתרחקים, ששוטפים ידיים, שלא רואים את הגננת, רואים אותה באיזה זום, שהכל מסכות, זה כבר איזה שליש חיים. אז מה נגיד לדור הבא? מה לקח, איזה עולם בנוי, חרב בנוי, אנחנו נבנה. זה גם שאלה של האחריות הקולקטיבית שלנו. מה, האם נצמח מזה? מה ניקח מזה? אוקיי, מערכה רביעית, רבותיי. אנחנו עוברים מסיפור נוח לסיפור שגם מופיע בפרשה. תמיד מתמקדים בנוח ולא כך מגיעים למגדל בבל. כמו שאמרנו, נוח לנו להשאיר את זה ברמה של ילדים. כן, מגדל בבל, הם ניסו לבנות מגדל גבוה. תראו, זה סיפור חידתי. במובן מסוים זה סיפור על היחסים בין שמיים לארץ. יש פה בעצם חבורה, אחרי כל אחריות אישית דיברנו, אחריות מוסרית דיברנו, אחריות קולקטיבית דיברנו. על מי לא דיברנו? על אלוקים. על אלוקים. זה לא רק אני פה. אחריות מוסרית זה לא מספיק. זה לא מספיק מחייב. יש לי אחריות כלפי הבורא. יש לי אחריות כלפי אלוקים שברא אותי. ופה הם שוגים. פה הם כופרים. ויאמרו, הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו ושמיים ונעשה לנו שם. יש פה דור אחרי המבול שמחליט להתאגד. זה יפה, אחדות לכאורה, אבל הם עולים עד השמיים כדי להגיע עד אלוקים. בעצם כדי להיות אלוקים, להפר את האיזון בין השמיים לארץ. בוני המגדל אומרים, מי זה האלוקים הזה? סליחה, אנחנו נרש אותו. אנחנו לא מכבדים את חוקיו, לא מכבדים את מגבלותיו. אין לנו שום דין וחשבון כלפי משהו שמעבר, האדם הוא האלוקים. יש מחכמנו אגב שאומרים, הם חשבו שהמבול זה תקלה והשמיים נפלו. אז הם רצו לבנות משהו שיחזק את השמיים. באמת ככה כתוב בחז"ל, כאילו, במקום לתקן את עצמם, הם תקנו את השמיים. בואו, זה לא שהשמיים נפלו, האנושות נפלה, ולכן השמיים נפלו והיה מבול, תתקנו את האנושות. לא, הם עכשיו בונים מקלות לחזק את השמיים. הם כופרים באחריות שלהם כלפי הקדוש ברוך הוא, הם מתחרים בו, ורוצים להחליף אותו, ולא מבינים שהתפקיד שלהם זה להיות שליח אלוקים. דיברנו רק עכשיו, צלם אלוקים. לא, אנחנו לא צלם אלוקים, אנחנו אלוקים. אומר הרב שבתאי סבתו, סדרת השיחות שלו על הפרשה. במקום שהמגדל יהיה מקדש לשם שמיים ותשרה עליו שכינה, בואו תתאגדו ותקימו משהו קדוש. נוצר המגדל להאדרת שמם של בני האנוש אל מול השם. זה מגדל שאומר אני ואפסי עוד. המון שהלכנו במנהטן, הרי היינו כמעט שנה בשליחות בארצות הברית, המון פעמים במנהטן אתה מסתכל ואומר, האם כך נראה מגדל בבל? האם התרבות המערבית בעצם מתחרה באלוקים בגובה של המגדלים? לקחנו איזה ציור תיירים כזה פעם, אז המדריך אומר, זה היה המגדל הכי גבוה בניו יורק עד 1960, זה עד 1961, וזה עד 1962, כל הזמן הם מגביהים, תחרות גורדי השחקים, מי יגרד, מה זה גורדי שחקים? מי יגרד את השחקים? האם האנושות עולה פה על הסרט הלא נכון, על הכיוון הלא נכון, חושבת שהיא, אני ואפסי עוד, כוחי ועוצם ידי, נדחוף את אלוקים הצידה, מי צריך אותו? אנחנו מנהלים את העולם, המדע, איזה מכה חטפנו בקורונה, אבל עד שהיא הגיעה, המדע מנצח, הריאליזם שלנו, התפיסות אולי הפוסט-מודרניות שלנו, היכולת שלנו להיות אזרח העולם הגלובלי. אני חושבת על החיים שלי לפני הקורונה, טיסות, כל כך מובן מאליו, 3 טיסות בשבוע, טיסה פנימית לפה, טיסה פנימית לשם, קופצת לישראל לבחירות, חוזרת לקנדה, נוסעת לדלאס, נוסעת לממפיס, לוס אנג'לס, קליפורניה, פלורידה, מרילנד, אני זוכרת רק את היומן טיסות שלי, כן? אני לא יודעת אם אני אומרת את זה עכשיו בגעגוע או בטירוף. חטפנו ברקס, כולנו. האנושות חטפה ברקס. אנחנו מוגבלים. הרבה יותר ממה שחשבנו. הורידו אותנו למטה. ויש פה נקודה שחז"ל מציינים. אפשר להתאחד למטרות מצוינות. צריך להתאחד למטרות מצוינות, כל האנושות. אבל הם התאחדו למטרה ששכחה את צלם אלוקים. יש מדרש נורא יצירתי שמתאר את זה. בואו נראה אותו. אם נפל אדם ומת, לא היו שמים את ליבם עליו. שוב, אם בן אדם נפל, לא אכפת להם, הם לא שמו לב, יאללה, נפל, מה זה משנה, נביא פועל אחר. ואם נפלה לבנה, היו יושבים ובוכים ואומרים, מתי תעלה אחרת תחתיה? אוי, על זה הם כבר היו עושים עצרת התעוררות, כן? 37, אוי אוי אוי, הלבנה נפלה, אי אפשר להמשיך לבנות. פרופורציות, מה יותר חשוב, אדם או לבנה? לצערנו עד היום באתרי בנייה, גם בארץ. הרבה פעמים פועלים מאבדים את חייהם כדי לבנות מגדלים. נקודה למחשבה. אבל אנחנו מבינים פה שיש פה איזושהי חברה חולה. לא אכפת לה מבני אדם, אכפת לה מלבנים, והיא רוצה להחליף את אלוקים. מגדל בבל. הביטוי הזה עד היום מופיע בהרבה מקומות, מגדל בבל. אני רוצה להראות לכם שיר, קטע משיר, שבתחילת הקורונה יצא, כשעוד היה לנו כוח לכתוב שירים. נורא מעניין, בגל השני כבר אף אחד לא כותב שירים. בהתחלה, ישי ריבו, חנן בן ארי, היו שירי קורונה, מורל. עכשיו אנחנו צריכים עוד יותר, אבל כנראה כבר באמת הרוח פחות, בהתחלה היה באמת איזה גל כזה של התעוררות מהקורונה. חנן בן ארי כתב שיר שנקרא געגועים לבני אדם. ומי שישמע, יראה קישורים אדוקים, גם למבול, גם למגדל בבל, גם ל... הייתי אומרת, כמעט, אולי לא טוב להגיד טריפ, כן? אבל הטריפ שהאנושות לקחה, המגדל שהיא טיפסה עליו, והמכה שהיא חטפה, והחשבון נפש שהיא צריכה לעשות. אז בואו נראה טעימה מהשיר הזה.
כבר חשבנו, ניצחנו הכל, מגדלים בשמיים בנינו, בן אדם, מי צריך בן אדם? לא יבוא עוד מבול בימינו, לעולם, לעולם לא ניפול. תעזוב, נסתדר בעצמנו, חכמים, נכונים וצודקים, וכלום לא נמצא מעלינו, עד שבאת והדבקת, ושיגעת והזכרת, ובלבלת והבהלת. מיד.
אז הלוואי שנלמד לקחים מהקורונה הזאת, כן? עד שבאת וטלטלת ושינית, הלוואי שנלמד גם אחריות אישית וגם אחריות מוסרית וגם אחריות קולקטיבית וגם אחריות כלפי הבורא. והתיקון, נעשה לכם ספוילר לשבוע הבא, התיקון כולו גנוז באברהם. שבוע הבא פרשת לך לך. אברהם עושה בדיוק הפוך. הם לא שמים לב לאדם שנופל ומת, הוא שם לב לאדם צמא במדבר, יושב בפתח האוהל. לא בניין מרשים, כן? דמיינו את מגדל בבל מול האוהל של אברהם. מה העיקר באוהל של אברהם? שהוא פתוח מארבע דלתות, שמכל הכיוונים אפשר להיכנס מארבעת הצדדים, רודף אחריהם. איזה בניין יותר נצחי, תגידו לי? מגדל בבל או האוהל של אברהם? מה הבניין שבאמת ממשיך לעד? תמיד משווים את נוח לאברהם, שאברהם נלחם על סדום ונוח רק נכנס לטבע. בואו נשווה גם את מגדל בבל לאברהם, הוא מתקן גם את החטא הזה. התפיסה שלהם זה ונעשה לנו שם, נכון? אמרנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו. התפיסה של אברהם זה, והגדלה שמך, אתה תהיה ברכה. הוא קורא בשם השם. דווקא כיוון שיש לו אידיאל שהוא לא הוא, לא אני במרכז, אני לא מגדיל את עצמי. דווקא כיוון שהוא לא מנסה להגדיל את שמו, הוא נהיה נצחי. הם ניסו לעשות לעצמם שם, שמם עבד לגמרי. המגדל לא מעניין, השם לא מעניין, לא יודעת מי הם ואיפה הם, הם פסיק בהיסטוריה. אברהם נצחי כי הוא לא פיאר את עצמו, הוא פיאר את הרעיון, פיאר את האמונה. כך שמתוך ההריסות האלה, ההריסות של גן עדן והגירוש, הרצח של קין והבל, המבול הנורא, וההריסות של מגדל בבל, צומח ועולה פתרון ששמו אברהם. יש מדרש שאומר שאברהם עבר ליד מגדל בבל וכילל בשם אלוקיו, האלוקים שהוא רגילה, כילל את המקום הזה, ראה אותם בונים את המגדל, והדבר מאוד לא מצא חן בעיניו. הוא ראה שזאת לא הדרך. מה הדרך? הוא בשבוע הבא יתחיל להראות לנו את הדרך, את האלטרנטיבה, פרשת לך לך, שם הבשורה של אברהם תעלה על בימת ההיסטוריה, גם הבשורה שלנו. שנזכה בעזרת השם, נסכם לאחריות אישית, אחריות מוסרית, אחריות קולקטיבית ואחריות לאדון עולם. יש לנו סמכות מעלינו, אנחנו אחראים גם כלפיו. אני רוצה לסיום להראות לכם שקף, כי הרבה שואלים גם כאן בצ'אט, מתי יש שיעורים? רגע, לא ידעתי, הצטרפתי באמצע, יש אנשים שהצטרפו אלינו רק במבול, אז נעשה סדר. השיעור הזה בעזרת השם משודר פה, אבל הדף שתראו עכשיו, עם הנתונים המספרים, יאפשר לכם לקבל מידע על כל השיעורים וההרצאות, לקבל לינקים, תזכורות, תמלילים, קבצי וורד, קטעים קצרים שאני כותבת לאורך השבוע. יש פה מספר ישראלי, ויש פה מספר אמריקאי לצופים שלנו מכאן ומכאן. אפשר לקבל את התכנים בעברית, אנגלית ובעוד שפות. פשוט לסמס את השם, או לשלוח וואטסאפ, או לסמס למספר שאתם רואים פה. מאוד פשוט, יצרפו אתכם, וכמובן בחינם, לרשימת המנויים שלנו בשמחה. רוצה להודות לכם. יש לנו פה, אני חושבת שהזוכה בתחרות האקזוטית היא מיכל, שמתחילת השיעור צופה לנו מפריז. אז לילה טוב למיכל בפריז, ולילה טוב לכל הצופים שלנו ברחבי הארץ והעולם. תודה שוב לשותפים שאפשרו לשיעור הזה לחזור. ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, יום שלישי, 10, עם